שלום לך, אנחנו בעמוד קלמ"ה, קפצנו קצת במעמד נפש פנימה. עוד פעם, מעמד נפש פנימה, עמוק 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 עמוק, בתת 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 של תת מודע, אולי אפשר לקרוא לזה שורש נשמתנו. יש הריגה, געגוע אינסופי לקדוש ברוך הוא, של כל נושא חביב, אל העצמיות. אנחנו לא רוצים לפתח מערכות יחסים, אנחנו רוצים לחיות את אלוקים, או לחיות את מי שאנחנו אוהבים, או לחיות אידיאלים שלנו, ולא רק להביא את זה לידי ביטוי. העצם שהוא המקור לתארים מתייחסים, מתוך העצם יש תארים מתייחסים, זה מקור, כי אנחנו לא רוצים את התארים, אנחנו רוצים את המקור. אבל התשוקה הזאת, ההריגה, התשוקה הזאת, זה כוח חיים אדיר, לא תיכנס לעולם בגבול איך הכרה מסומנת. זה חזרה קצרה? כן. זה חזרה. לא תיכנס התשוקה הזאת לעולם בגבול הכרה מסומנת. זאת אומרת, אף פעם לא נדע להסביר אותה, תודה רבה. אף פעם לא נדע להכיר אותה בצורה מוגדרת, להגיד מי זה אלוקים, או מי זה מי שאנחנו כל כך אוהבים, או מי זה... זה מה? משהו. טוב. זה לא ייכנס בגבול הכרה מסומנת. יש בי משהו שהוא גדול מכל ההסברים שניתן אי פעם. התשוקה הזאת, ההריגה הזאת, הצמה לך נפשי, הוא גדול מכל הסברים שנוכל לתת אי פעם. ולכן, אם תרצה ביחס האלוקות להתפרנס מזה, מי תרצה? הנפש, אם את תרצי. איך זה מפרנס אותך? איך זה נותן לך כוח? איך זה מחיה אותך? מה את עושה עם הדבר הזה שאת לא יכולה להבין אותו? יש בך משהו גדול ממך, אז מה, איך מתפרנסים מזה? להתפרנס, לקבל כוח, נכון? לאכול, התוחלת, זה נותן לך לחיות. איך אפשר לחיות מזה? יש רק שתי דרכים. למדת את הפסקה הזאת, נכון? כן או לא, אין לי מושג. ההרגשית של שפיכת הנפש, איזה רגעים של תפילות כאלה, של, של, של שירי סעודה שלישית כאלה, של רגעים מיוחדים כאלה, שהם, זה לא החיים בעצמם. זה פינות שיוצרים בתוך החיים, והפינות האלה של... אם מצליחים להגיע ימים מיוחדים, רגעים מיוחדים, איזה התרגשויות מאוד מאוד גדולות. הרגשית, דרך הרגשית של שפיכת נפש, היא גם הכל, הרגש דתי, זה בסופו של דבר, מה שבונה את הדת בעולם. או דרך אחרת, שקוראים לה השכלה הפילוסופית האסכולית, הסברנו את זה, נכון? שהשלילה היא כוחה ועוזה. זאת אומרת, מה התפקיד של הפילוסופיה הזאת? הפילוסופיה הזאת לא יכולה לתת לך את אלוקים. פילוסופיה זה שכל. שכל לא יכול לתת לך להסביר לך מה זה אלוקים. מה הוא יכול לעזור לך? מה זה לא? מה זה לא? אלוקים יש לך בלב. התפקיד של השכל לא להסביר, אלא להסביר מה זה לא. אל תביני אותו בצורה טיפשית. אל תביני אותו בצורה פרימיטיבית. אל תביני אותו בצורה מעוותת. זה מה שהשלילה, זה מה שהפילוסופיה האסכולית עושה. זה הכוח שלה. אמנם זאת השלילה, בזה גמרנו. היא הטובה ונחמדה. מתי? השלילה הזאת שהיא טובה. שוב, היא לא אומרת מה כן, אבל היא אומרת מה לא. זה כמו שתלכי להתחתן בעזרת השם. אז את, בשכל, את אף פעם השכל לא יכול להגיד לך, זה האיש שאיתו אני רוצה להתחתן. למה? כי השכל שלך לא יודע, כי את הולכת לחיות איתו רק בעולם הזה כמעט 100 שנה, ובכל העולמות העתידיים. ואת לא יודעת מול מה תעמדי, מול מה תתמודדי, איזה אתגרים, איזה כוחות חיים, הוא רק בראשית דרכו, את רק בראשית דרכה. את יכולה להגיד, עכשיו זה נראה לי הגיוני, אבל מה? השכל אף פעם לא יכול להגיד, זהו. זהו. אבל מה השכל צריך להגיד? השכל צריך להגיד, זה נראה לי הגיוני. זה לא לא הוא. השכל יכול להטיל וטו. מאיפה בוחרים מי להתחתן? זה כמו פה. זה במעמד הנפש פנימה. יש במעמד הנפש פנימה, אפשר לקרוא את זה רוח הקודש אם את רוצה, למרות זו מילה מאוד מפוצצת. יש משהו במעמד נפש פנימה שאת אומרת, זהו, זהו, זהו. אבל השכל לא יכול להביא לחוכחות אף פעם, אבל השכל יכול מה? להגיד, תמי, זה לא נראה הגיוני שזהו. יש דבר כזה שהשכל יגיד לך שזה לא הוא. כן? מה למשל? יכול להיות. הוא בן 95 למשל, בסדר? אז הוא נראה מה פחות מתאים. יש לו עוד יומיים פה בעולם הזה, אז פחות כדאי למשל. בסדר, לא יודע, אבל נניח, השכל מסביר מה לא, השכל מציע אותנו מטעויות. השכל לא נותן לך את אלוקים. הלב, הנשמה נותנת לך את אלוקים. אבל השכל יכול להסביר, כל הזמן, איפה לא להבין זה בצורה טיפשית. אז השלילה הטובה הנחמדה, כשמתערבת עם הרגש הטבעי המיוסד בעומק הנפש, מצד הרגעה העצמית, לניסה ומרומה מכל רעיון ורגש, יש, מחברים את שניהם, גם את הרגש וגם את השכל, את הרגש הטוב, את השכל הטוב, את הרגעה העצמית, אז מה עושה ההתערבות הזאת, שני הדברים ביחד? היא מחוללת סדרים נעים ומתוקנים באורחות החיים והסדר, סליחה, באורחות החיים, ותסדר דברים תיאולוגיים, אנגונים, תיאולוגיים זה מדע הדת. אז היא יכולה לארגן איזה מין דתיות כזאת, נאה ומתוקנת, הגונה וישרה. מה הכוונה נאה ומתוקנת, הגונה וישרה? שזה די נחמד, די בסדר. אם העולם נברא כדי שיהיה נאה ומתוקן, הגון וישר, זה בסדר. יכול להיות יותר אפשר לבנות כאלה חיים דתיים כאלה, נחמדים, מסודרים, יפים. אבל הרב ממש לא מתלהב מזה, אני חייב להגיד לכם. הוא גם חושב שהאנושות לא תתלהב. ממי שכל הדגל שלה זה לעשות לה חיים הגונים ומתוקנים. העולם נברא בשביל דברים הרבה יותר גדולים מזה. ועכשיו הוא מסביר, בסדר, עד כאן חזרה, עכשיו אנחנו מתפנים. אמנם, עכשיו הוא חוזר עוד פעם לכל אחד בנפרד. אמנם הרגש הנשגב, מה זה הרגש הנשגב? זה הרגש שמצפה. אני נמצא בעמוד קוף למדי, שתי שורות מלמטה. בסדר? אמנם הרגש הנשגב לבדו איננו יכול להתגלות בחיים במידה ומשטר. זה שמישהו יש ערגה וגעגוע וחלומות ורצונות ושאיפות ובקשות ותשוקות, זה נורא יפה, אבל זה לא יכול לבנות את עצם החיים. למה? בין מצד רומו ועוזו של המבוקש, מישהו שאת רוצה משהו, הלב שלך, הנשמה שלך, לא יודע כמה את מרגישה את זה, רוצה משהו ענק על החיים, ענק, 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 רוצים איזה משהו כאלה, איזה חלומות כאלה, שכל קשר בין מידה ומשטר, בין גבולות, בין משהו פרקטי, זה לא קשור בכלל, יש חלומות שתשוקה לאלוקים, תגידו את המילים הכי גדולות, אז הרגש הזה לבדו, הוא רב, הוא גדול מדי, עכשיו בסדר, עכשיו... את רוצה קדושה, קדושה, את רוצה שיהיה לך עבר כיונה ותעופה, אשכונה והרחיקה נדות, ובסוף חוזרים לשטוף כלים ולארגן פה. החיים נראים קטנים מדי מכדי שהרגש הזה יוכל לפרנס אותם. בין מצד רומו בוזו של מבוקש מצד אחד, בין מצד שכל מושג אינו נמצא לדורשיו כי מצד היחס. באמת אי אפשר להבין את מה שאת מתגעגעת אליו. לכן יש משפט קשה, אני בתחילת עמוד קוף למדבר. על כן יש בהריגה עצמית מנטייה של חפץ שאי אפשר להתמלא, שיוכל להיחשב בכלל חולי מחולי הנפש יותר ממה שיוכל להיכנס בכלל תשוקה בריאה טבעית. אם אנחנו נופים רק לתשוקה ברגע זה לנהל את החיים, אז רב כותב שיש סכנה גדולה שזה יוצר חולי מחולי הנפש. זה נראה מאוד יפה, מאוד גדול, מאוד נשגב, מאוד קדוש. אבל אם זה הדגל שמניע את החיים, אם זה האנרגיה הגדולה של החיים, אז יוצא משהו מאוד מאוד מסובך, מחלת נפש הרב כותב. יותר מתאים הרבה פעמים לקרוא לזה מחלת נפש, מאשר לקרוא לזה איזה דחף חיים אדיר. עכשיו זה לא בגלל שמישהו מתוסבך והוא עשה את זה לא נכון, זה אפילו שלמה המלך, תראו, מביא פסוק משיר השירים. סמכוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. חולת אהבה זה מחלה, זה מחלה. הרב כותב דברים יותר קשים עכשיו. ואם יעזב לבדו, הרגש הנשגב הזה יעזב לבדו, בלא עבודה שכלית המטפלת בו, יוכל הרגש הזה לחולל מחשכים רוחניים רבים מאוד. אם נותנים לרגש הזה לנהל את החיים, להכריע את החיים, אז נוצרים חיים כאלה שהם, יש בהם עקבות של מחלת נפש, ואם הרגש הזה בלי השכל, בלי הפילוסופיה הזאת, אז יוכל לחולל מחשכים רוחניים רבים מאוד. איך זה קורה? למה זה מחלת נפש? כי כל געגוע אדיר שאי אפשר ליישם אותו, אז הוא גורם לשים פס על החיים, לזלזל בחיים, לזלזל בעבודה, בסדר, בקימה-קימה, בחובות, בחלקים האפורים, במשמעת, באחריות. כל הזמן מנסים ליצור ריגושים, וכל הזמן מנסים ליצור שיאים כאלה, והתלהבויות כאלה, ואקסטרים כזה, וכל הזמן, וכל הזמן, כל הזמן. זה מה שמעניין. הדבר שמדליק בחיים זה איזה ריגוש כזה, ואז כל הזמן עסוקים באיך אני אשחזר את הריגוש הזה. כל הזמן, זה נותן הרגשה מאוד מאוד טובה אולי, כי כל הזמן אני, וואו, חוויות ושערות. אבל זה יכול להיות, כן, זה יכול להיות מחלת נפש, כי מישהו שרק עסוק בלחפש שערות, אז הוא לא אחראי, אז איך הוא מתחתן, איך הוא מוליד ילדים, איך הוא בונה דברים, איך הוא מוליך את העולם, מי מדבר עליה הולך לעולם. בעיקר לשים פסה, אז אהב אותי, תנו לי לעוף. לעוף, לנסוע לכל מיני מקומות, לחפש. מה מזיז אותי? מה עושה לי את זה? אם מישהו, הרב לא אומר שיש מישהו, אבל אפשר לדמיין. מישהו שמאוד מאוד בעבודת השם שלו, ביחד לחיים שלו, משקיע בזה הדגל שלו. יש בו איזה רגש גדול בלב. אז הוא יכול להתפרפר כל הזמן סביב שם. ומה עם החיים הרגילים? מה עם ה... הוא רוצה רק אורות. מישהו רוצה רק אורות. ולא תמיד יש בעיה. יש הרבה דברים בחיים בלי אורות. יש הרבה דברים בחיים של צריך לדאוג לפרנסה, לביטחון, לסדר, למשמעת, לבעיות, לנפילות, לניקיון, לעתיד, למסע ומתן, לבנות מדינה, בקיצור, כל מערכי החיים. יש סכנה כזאת שאם הרגע שזה יהיה לבדו, אז הוא בכלל חולים חולי הנפש. חולת אהבה זה מחלה, אבל זה מחלה קשה יכולה להיות. ואם אדם בכלל זורק את, עוזב אותו את הרגש לבדו, בלי עבודה שכלית, לא, אז זה יוצר כל מיני קשרים מעוותים לאלוקים, זה יוצר גם מחשקים. הדבר הגדול הזה, האדיר הזה בנשמה, יכול ליצור חושך. חושך זה דרדור, חושך זה נפילה. יכול, עולם שכולו מבוסס על הדמיון, יכול לגרום לאנשים דמיון שטויות. דמיון שטויות, ואז כבר לא מקשיבים להלכה בדיוק. והכל בערך, וכל הזמן שוב זורקים אחריות ומזניחים. השכל צריך להסביר לנו איפה אנחנו טועים, איזה יופי שיש לנו לב. בלי לב אין כלום. אבל אם הלב הזה לא עובד כל הזמן עם שכל, שבוחן אותו ומבקר אותו, ופה זה טוב ופה זה לא טוב. אז נוצרים חיים שהם מזלזלים בשכל, מזלזלים בתבונה, מזלזלים במוסר האנושי, בדרך ארץ. ויכולים להיות שיבושים מאוד מאוד כבדים. השורות האלה ברורות או שצריך... יש שאלה כלשהי על שורות האלה? הסברתי אותם כל כך טוב שהכל... זה אפשרות אחת. זה נורא כואב מה שכתוב פה, זה גם מפחיד. מדובר פה על משהו מאוד יפה, מאוד גדול, מאוד אמיתי. שהרב כותב עליו דברים... זה יכול, זה, הדבר הגדול הזה, אם הוא לבד, אם הוא נהפך. אני לא יודע אם יש מישהו כזה, בסדר, אני לא רוצה להתעסק באנשים מסוימים. אבל אני בהחלט יכול לראות אם הכל רגש, החיים לא הכל רגש. לוקחת את הילדה שלך לרופא שיניים, אתם יודעות שיום יבוא ואתם תיקחו את הבנות שלך מרופא שיניים. אתם יכולים לדמיין כזה דבר זוועתי. הילדה שלך תרגיש כאילו את מוליכה אותה לאינקוויזטור. והיא תצרח שם, ואת תצטרך להיות חזקה, והיא לא יודעת שאת בפנים צורחת יותר ממנה, וכל הזיכרונות שלך מהזה רופא שיניים צפים עכשיו ועולים. אבל בסדר, אם תתני לרגשות שלך, אז תברכי איתה, ביחד לא אומר. יש חוק, ויש סדר, ויש משמעת, ויש זמנים, ויש אחריות, ויש... את לא עושה רק מה שבא לך, ומה שנראה לך, ומה שמתאים לך. שמעצימים מאוד מאוד את הרגש, כי הוא רגש טוב, הוא רגש הרגשה מאוד טובה. אז משבשים הרבה פעמים, עלולים משבש את החיים. זה יכול ליצור מחשכים רוחנים רבים מאוד. זה יכול ליצור פגיעה, שוב, פגיעה במסור, במצפון, ואיך בונים את החיים. החיים נבנים מהרבה עבודה קשה, מהרבה אחריות, מהרבה דברים שאת לא מרגישה אותם. אתה לא עושה רק מה שאת מרגישה. מעצימים, תרגיש. באדם שכל הזמן מחפש ריגושים, כל הזמן. בבית אין כל הזמן ריגושים. בית קמים בבוקר, פללים. מכינים סנדוויצ'ים, שוטפים כלים, זורקים זה ומסדרים, וזה לא מרגש אותי לשפוך זה, אז אל תשפכי זה. לא מרגש אותך להחליף טיטול. אז אל תחליף טיטול, זה בכלל לא דוגמאות מצחיקות מה שאני אומר זה. זה הקצנה של דברים שהם בהחלט קיימים. יש הפקרות, ולא אכפת מה יגידו עליי. מה יגידו עליי למשל, באמת לא אכפת, אבל כן, מה שיגידו עליי זה מלמד אותי, איפה אני טועה, מה אנשים חושבים עליי. לא בגלל שהם יחשבו עליי דברים טובים או רעים. בגלל להפיק לקחים. אחריות על כל מיני מערכות וכל מיני השלכות וכל מיני אנשים. ועושים, רגש זה לעשות מה שבא לי. רגש בסופו של דבר זה מה שמרגיש. זה לא מרגיש לי, אז מה זה לא מרגיש לי? לא מרגיש לי שזה מדויק לי להחליף עכשיו את הטיטול. זה לא מדויק לי, שמעתם את הביטוי הזה? זה לא מספיק מדויק. מדויק לי שאתה תחליף את הטיטול. אבל לא מדויק שהיא תחליף את הטיטול. אז אני מגחיך את זה, אבל לא צריך להגחיך את זה. זה מחשכים מוכנים רבים מאוד. וכמה שהרגע זה יותר עוצמתי, וכמה שהוא זוכה באמת להגיד תהילים בכותל בשיא ההתלהבות הזה. אם אין שכל, זה עלול ליצור בוז לדברים הפשוטים של החיים, כשנוצר בוז לדברים הפשוטים של החיים. אז יש מחשכים, מחשכים מוכנים עוד רבים מאוד. קשה לקבל ביקורת, וקשה להתקדם, וקשה לצמוח. לפעמים הרגש הזה הוא רגש טהור, לפעמים הרגש הזה הוא רגש מבולבל, לפעמים הרגש הזה הוא רגש שחי בטעות גדולה. האם מקדשים את הרגש כאיזה מקור ל... המקור היחיד, בטח שהרגש הוא חשוב, מאוד מאוד מאוד, אם משאירים אותו לבדו, אז יכול לחולל, לגרום, להשפיע, למחשבים הרחוקים מאוד. זאת אומרת, הדרך לגיהנום ככה, אומר פתגמותי, כרצופה כוונות טובות, אז מה אם הוא רוצה דברים טובים, אז מה? האם זו תרבות שכל הזמן אני חי באקסטרים, כל הזמן בדופק, כל הזמן, כמו בוואטסאפים, כל הזמן צריך איזה, לשמוע מה קרה, ולדעת מה היה, ואיזה... סרט מצחיק עכשיו, וסרט עוד יותר מצחיק עכשיו, כמו בחדשות, כל הזמן בתוך חדשות, כמה בתוך חדשות, זה תרבויות שכולנו יכולים ליפול בהן, ובעיה הרב כותב, שלמה המלך הרב כותב, חולת אהבה אני, זה לא איזה מישהו טמבל יכול ליפול בזה, אנשים הכי רציניים יכולים ליפול בזה. דווקא מי שיש לו איזה רגש כזה, הוא רוצה להפגנות, הוא רוצה לעשות, הוא רוצה להרגיש, הוא מזיז דברים, עכשיו מה את עושה בשביל המדרשה הזה, זה לא... קצת איזה דברים את יכולה לעשות בשנה הזאת, עכשיו לעשות ולהפגור. את כאילו לא עשה כלום בשנה הזאת, את כאילו לא, את כל הברכה, בטח אם את חשבת לאומי שעשית בו כל כך הרבה והיה לך סיפוק, אז בשנה הזאת את בקושי מתקן את העולם. נכון, אם יש רק רגש, אז מאבדים את העושר הגדול ואת הערך האדיר ששנה כזאת יכולה לתת לכם. אולי לא מרגשת, אפשר לדאוג שגם השנה הזאת גם תרגש, אבל זה קצת לשב בשיעור, זה נהיה יותר משעמם. שיהיה בשיעור וללמוד, לקום בזמן ולעשות את הרוניות שלך, זה לא מרגש אותך, אז מה אם זה לא מרגש אותך? מי שעושה דבר רק אם זה מרגש אותו, אז הוא בלתי נסבל בסוף, הוא בסוף מסוגל לדחות סיפוקים. אז אם הרגש הזה יובל לבד, אז זה לא פשוט, לא פשוט. סתם ככה, גם כשהוא מטופל, הוא יכול להיות חולה אהבה, חולים וחולי אנפים, ואם לבד, אז זה הרבה יותר גורם מחלה. מחשכים זה נזקים, כן? זה הפוך מאור, הפוך מאורות. זה מצד הרגש לבד, עכשיו מצד השכל לבד. המחשבה המטאפיזית, המופשטת. העסוקה בדרכי השלילה הטובה, נכון? היא עסוקה בלהסביר איך האמונה שלך לא הופכת אותך למי שמדברת שטויות. איך אלוקים שלך הוא לא קטן ומגוחך. זה ההשכל, זה המחשבה המטאפיזית. שכללה היא, מה הרעיון הכללי של, למה זה חשוב? התעלות, הכרת האלוקות לפי התכונות השליליות של פילוסופיה הרגילה. ככל שאני יותר משחרר את עצמי מהבנות קטנות, ככה מפגש עם אלוקים נהיה יותר נכון. היא אומנם בעלת חשבון ודעת, היא לא רגש עם שכל, אבל לא תיתן לחיים מזון מעדנו, עובר חיובי. פילוסופיה לא יכולה לתת לך את אלוקים. אף אחד לא יכול לתת לך את אלוקים. אלוקים את גם לא צריכה שאף אחד ייתן לך, הוא בלב שלך, הוא בלב שלך. אי אפשר ללכת לבית ספר וללמוד אמונה. אפשר ללמוד רפואת שיניים, אפשר ללמוד גינון, אפשר ללמוד פיזיקה, אפשר ללמוד ביולוגיה. זה מידע, אינפורמציה שאת שומעת ולומדת. אפשר גם לאמן אותך. אבל אמונה אי אפשר ללמד אותך. למה אי אפשר ללמד אותך אמונה? כי אמונה זה לא ידע, אמונה זה חיים. וחיים אי אפשר להעביר לך. אז למה אתם לומדות אמונה? למה אתם לומדות אמונה? משום שהנחת המוצא היא שהנבט הזה נמצא בתוך הלב שלכם. אם את משקה בגינה ומטפחת אותה ומזבלת ומעבררת אבל אין שם גרעין, אז תהיה גננת הכי טובה בעולם, שום דבר לא יצמח. שום דבר לא יצמח. אז כל הרעיון של ללמוד אמונה זה רעיון של אמון שהנבט נמצא בלב, הבצל הזה נמצא במעמקי האדמה שלי. לימודי אמונה הם ממילא רק נותנים מזון לנבט הזה, רק מאפשרים לו לגדול, רק מאפשרים לפתוח. אבל בשכל אינפורמציה לא עובד. שכל לא יכול להביא לך את אלוקים, לא יכול. כשיש לך אלוקים, אז זה יכול ליישר אותך, יכול לתקן אותך, יכול להסביר לך, יכול לשחרר אותך מהבנות מוטעות וילדותיות, נכון. אבל הוא לא נותן לך את אלוקים. את יכולה להיות גאון, פרופסור, לקבל 100 בכל המבחנים במחשבת ישראל, ולא למחוברת אליו. זה לא עובד. זה לא עובד. כי זה בתוך הלב, או שזה לא בתוך הלב. אם מישהו לא מכיר את זה, לא מכיר את הלב. אז כשמישהו בונה חיים שהם רק שכליים והוא רק מברר, רק חוקר, רק אומר תסביר לי ותראה כמה זה הגיוני, אז אין לו את הבעיות של הרגש הזה, זאת אומרת אין מחלת נפש ואין מחשקים מוכנים רבים מאוד, אבל גם החיים יכולים להיות מיובשים. רגש לבד בלי שכל יכול להוביל קטסטרופה, ושכל לבד בלי רגש, החיים מיובשים, הם מאוד מסודרים, מאוד צודק. איפה הלב? איפה מסירות נפש? איפה רחמן עלי בבית? איפה הדבקות? איפה השמחה? איפה המסירות? איפה המנגינה? זה הכל נהפך לטכני, נראה הגיוני שעושים, שומרים אותו כי זה הגיוני. יש איזה פילוסוף צרפתי לפני 200 שנה, הוא ניסה לשכנע אותנו להיות דתיים. מתמטית, לפי חוקי ההימורים, כדאי לך מאוד להיות דתייה. יש שתי שאלות שיוצרות ארבע אפשרויות. אפשרות אחת שיש אלוקים, אפשרות שנייה שאין אלוקים, נכון? אפשרות אחת שתהיה צדיקה, אפשרות שנייה שתהיה לא צדיקה. בואו נצליב את כל ארבעת, משתי הגורמים האלה יש ארבע אפשרויות. אפשרות אחת, אם יש אלוקים, את יכולה להיות צדיקה ויכולה להיות רשאית. אם אין אלוקים, את יכולה להיות צדיקה ויכולה להיות רשאית, נכון? בואו נראה מה שווה לכם לאמר על כל קובייה. אם יש אלוקים, אם אין אלוקים והיית צדיקה, מה יצא? היית פריירית, הפסד 80 שנה. סתם היית צדיקה, הכל בבלט. סתם היית צדיקה. אם אין אלוקים והיית רשעה, מה הפסדת? מה הפסדת? שום דבר. בעולם הזה היית רשעה, סבבה נהנית, בעולם הבא מה יקרה לך? אין עולם הבא, נכון? אז אם אין אלוקים והצדיקה, את פריירית הפסדת 80-90 שנה. ואם היית רשאית, אז הרווחת את ה-80 שנה. עולם הבא ממילא לא יהיה לשניהם, נכון? זה שני הצדים אם אין אלוקים. אם יש אלוקים והיית צדיקה, מה הפסדת? מה הפסדת? החיים פה בעולם הזה, נכון? לא עשית את כל הכיף, נכון? קצת 80 שנה. מה הרווחת אבל? את העולם הבא, זה מיליארדים, נכון? מיליארדים. אם היית רשעה, מה הרווחת? את ה-80-90 שנה. מה הפסדת? וואי, 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 נכון. אז לפי תורת ההימורים, מה שווה? שווה לך להיות צדיקה. כי אם הצדיקה, את יכולה להרוויח בלי סוף ולהפסיד בלי סוף. אם את רשעה, את יכולה להרוויח קצת ולהפסיד קצת. נכון? אם הצדיקה הפסדת העולם הזה, אם את רשעה, הרווחת העולם הזה, זה קצת. אם הצדיקה הרשעה, ויש אלוקים, אז הפסדת העולם הבא שהוא פי מיליארד, נכון? זה משכנע אתכם להיות צדיקות? לא משכנע אתכם? לא, כי זה רע, זה מוות. הנחת המוצא היא שלהיות צדיקה זה להיות מסכנה, ולהיות רשעה זה כיף. זה כבר הנחת מוצא מעוותת. למה מי שרשעה כיף לה בעולם הזה? ממש לא. על הפנים. אז היא יכולה לפעמים לאכול דברים שעשוי לאכול, בסדר? היא יכולה לעשות עבירות, אבל ממש לא כיף לה. זה הנחת מוצא שגויה ראשונה. ושמי שרשעה כיף לה, מי שצדיקה מסכנה. והנחת המוצא הרבה יותר גרועה, שאני עושה איזה מסחר עם אלוקים, שהתורה היא לא חיים. התורה זה סוג של הימורים. נרוויח, לא נרוויח. אז בקיצור, אפשר לפי הסך. יש כאלה שהשתכנעו לפי הטיעון הזה, וואלה, שווה. טוב, לא ניסע בשבת לים. הפסדנו, אבל מי יודע מה נרוויח. אבל אתם מבינים, זה בלי לב. איזה דתיות יכולה לצאת מדבר כזה? איזה חינוך, איזה שמחה, איזה מסורת, איזה מנהגים. זה מיובש כזה, זה טכני כזה, זה כמו על איזה סוסות מאמרת במרוץ. אז היא לא תיתן לחיים מזון מעדן ומבריא חיובי. משהו כוח. היא אומרת, מה לא, אל דברי שטויות. מה, כי אני לא יכולה לתת. אז רגש לבד הוא מסובך מאוד. והשכל הזה לבד הוא גם מסובך מאוד. בואו נחבר את שניהם, נכון? בואו נחבר את שניהם. על כן גם הדברים הנולדים מחיבור שני אלה יחד אינם עדיין מן המובחר. זה גם לא יעזור שתחבר את שניהם. למה? אינם ראויים לקליטה הקבועה באוצר הרוח האנושי להיקבע בתור מקור חיים לעדי עד. זה בסדר, שניהם ביחד, בעמוד הקודם כתוב. מה יקרה משניהם ביחד? אתם זוכרות? סדרים נעים ומתוקנים. דברים תיאולוגיים הגונים, זה בסדר. יש רגש, והרגש הזה מנווט על ידי השכל, הוא מאזן אותו. אז הוא גם מרגיש וגם לא עושה שטויות יותר מדי. אז הוא עושה בסדר, אבל בסדר זה מספיק בשביל להעביר אותה. אם את רוצה להעביר את העולם זה בסדר. אם נולד בשביל להיות בסדר, אז תלכי על זה. אבל אם אנחנו רוצים קליטה קבועה באוצר הרוח האנושי להיקבע בתור מקור חיים לידי עד, אם רוצים תרבות וכוח ואנרגיה ושמחה ומנהיגות ולצעוד קדימה ולהגשים חלומות ואידיאלים, אז גם שניהם ביחד לא ייתנו את זה, נכון? אם יש לך עין שהיא חצי רואה ועוד עין שהיא חצי רואה, אז גם שניהם ביחד לא משהו. לא פעם בצבא נתנו לי לבדוק שק של אורז, זה היה בלי סוף. אמרתי, מה, אני אבדוק את השק הזה, המילואים יגמרו ואני לא אגמור את ה... זה כזה, אמרתי, נבדוק חפיף ואחרי זה נבדוק עוד פעם חפיף. אז מה קורה מחפיף ועוד חפיף? חפיף. כנראה גם מסתובבו חולדות בתוך השק הזה, יש סיכוי שאני לא אראה את זה. כשמצרפים שני דברים קטנים, אז לא נהיה דבר גדול. זה שני דברים קטנים. רגש לבד נוגע בחלק קטן מאוד מהחיים, ושכל שעולה לבד נוגע בחלק קטן מאוד מהחיים, ושניהם ביחד גם נוגעים בשני חלקים קטנים מאוד מהחיים. אבל איפה החיים? איפה רואים את אלוקים בחיים? איפה לא רק בונים איזה פינות כאלה שבהם מרגישים אותם? אני מייצר לי תפילות, תפילות שמטורפות, אבל מה קורה ברווחים בין התפילות, למשל? בסדר? אז יש ימים טוב. מה קורה כל השבוע? רגש לבד, בסדר, הוא לא יוצר חוסר אחריות, כי השכל יגיד לו, אתה צריך ללכת לעבוד, והוא ירסן אותו, אבל הריסון הזה יהיה מייבש אותו. אז יהיה לו התפרצויות מדי פעם, אירועים מרגשים, וכל פעם שלא היה לו מרגש. אז יהיה לו חיים שעממים כאלה, חיים נחסים, חיים שמחכים שזה יעבור כבר, מחכים שמתי יגיע חופש, מתי אני סוף סוף יעשה איזה משהו. אז בסדר, זה יכול להיות הגון ומתוקן, זה בסדר, הוא יכול להיות איש דתי טוב, עובד קשה כל השבוע, ולפחות בשבתות נהנה כזה, נגיד ככה, זה רחוק מלהיות מן המובחר, זה א', כי זה פינות, זה פינות, זה לא עצם החיים. וזה גם לא ראוי להיות מקור חיים, מקור חיים, האנושות צריכה אנרגיה, האנושות חזקה, האנושות מייצרת מדע ואומנות וטכנולוגיה ועסקים והמצאות ומלחמות וזה לא רוצה להיות נאה ומסודר. אם כל החמות צריך להיות בסדר, אז זה יספיק לך, אבל אם את מרגישה משק כנפיים הרבה יותר גדול, זה לא יספיק. רק חלקים מיוחדים משדה המחקר והרגש האלוקי מלאו אלה הקצוות הבאות במשא ומתן עם העצמות האלוקית. הקצוות זה הרגש והשכל. יש שדה מחקר ושדה רגש אלוקי. גם בשכל וברגש, שני הכוחות האלה נוגעים במקום מאוד מאוד חלקי. כי ריגושים כלפי השכל, כלפי האלוקים זה יפה, אבל זה מאוד שולי. זה שמתרגש בתפילה, עוד זה שאת שרה סעוד, בשירי סעודה שלישית, עם עיניים עצומות ומנגנת עם הגוף שלך, זה נחמד, אבל זה נוגע לגעת בשוליים של השוליים, של מה שאפשר להגיע באמת ברגש האלוקי. וגם ההשכלה הזאת שמסבירה איך החיים חשובים ולא צריך זלזל בהם, ואיך אלוקים הוא לא קטן, גם זה חלק מאוד מאוד נמוך לאן אפשר להתעלות באמת במחשבות האלוקים ולימוד אמונה. אז הקצוות האלה, גם כשהם שניהם ביחד, הם ימלאו רק חלקים מיוחדים, מיוחדים כמובן ספציפיים, חלקיים, מהמרחב האדיר, משדה המחקר הרגש האלוקי. כי שני הקצוות האלה, זה שני הקצוות שבאים במשא ומתן עם העצמיות האלוקית. אתם זוכרות מה זה באים במשא ומתן? זאת אומרת, יש איזה געגוע לעצמיות במעמקי הנפש. ואיך הוא בא לידי ביטוי, הגעגוע הזה, או ברגש הזה, או במחקר הזה. אז בסופו של דבר, אין קשר גדול, אמיתי וחי ביני לבין אלוקים, דרך הרגש הזה. יוצר לי, יכול ליצור חיים, בסדר, זה יותר טוב מחיים. יש שירי שבת, אנחנו שרים קבלת שבת. איך שרים קבלת שבת? בואו ניקח דוגמה. לאחד עודי לקראת קריאה, אתם מכירו את השיר הזה, נכון? רוצות שאני אשאל לכם את השיר הזה? פחות? למה תגיד שאני שואל בכל מקום זאת התגובה? אבל אני אגיד את זה בלי מנגינה, בסדר? אני אגיד עם מנגינה קצרה, אל תדאגו כשתבינו לאחד עודי, בסדר? זאת? אז מי שמבינה את המילים של השיר הזה? זה שיר בשפה מאוד מוזרה. לך דודי לקראת קלה, לך דודי לקראת קלה. אתם יודעות מה זה לך דודי? מה זה לך דודי? מה זה לקראת קלה? פנה שבת. מה זה פנה בעברית? מה זה שבת? יש מילה כזו בעברית? למה אנחנו שומעים את המשפט הזה כל כך משובש? בעברית אומרים ככה, בעברית שאני מכיר, לך דודי, לא לך דודי, לקראת קלה, לא לקראת קלה, פנה שבת, לא פנה שבת, נקבלה, אני עוד יכולה לקבל. ממש נפלתי במקרה, כמעט כל שיר קודש הוא כזה. תנו לי דוגמה, אני אשיר, אל תדאגו, אתם רק תגידו את המילים. כמעט כל שיר בתפילה, אנחנו מעוותים אותו במילה ומילה. פעם, קבלת שבת הייתה נורא משעממת. אני אומר את המזמורים האלה ונרדמים. עכשיו יש קרליבך. קרליבך זה, שהתלהבות, רוקדים, נכון. חוזרים עוד פעם, עושים, כן, נכון, זה נורא יפה, זה הרגש, עסוקה. רוצים איזה לא קבלת שבת כמו שהם רוצים קבלת שבת באקסטרים. אבל אין בין קבלת שבת הזאת למילים של התפילה שום קשר. מי שחושב על מילים להגיד לך דודי, כי הוא לא מבין מה זה, אין מילה כזאת. שמור וזכור. זאת מה זה שמור וזכור? בדיבור אחד. מה הסיפור להגיד? שמור וזכור. בדיבור אחד. אין בעיה, בדקתי. אין שום בעיה לפי המנגינה לדבר במילל ומילרה נכונים. אנחנו עם שמור וזכור, בדיבור אחד. אלא מיוחד. מה זה מיוחד? מה זה ביידיש? למה זה עצוב? למה אנחנו אומרים את זה ככה? לא אתם, אני. למה? אנחנו לא חושבים על המילים. אנחנו לא חושבים על המילים. זה כמו ילדות בתיכון שמנסות לשיר שיר באנגלית, נשמע כמו טורקית עתיקה. פחות או יותר יוצא כזה. לפעמים שרים שירים, לא מבינים מילה. לא מבינים מילה. לא סיבה כינור, פייסי בסוף. משה מחצוצרה, מכירות השיר הזה? זה שיר חסר הבנה, איפה זה לחלוטין, נכון? מה לא מובן בשיר הזה? איך יוסי הצליח להיכנס לתוך כינור? מה ילד גדול עושה בתוך כינור? זה שפייסי בתוך זה יותר מובן, בתוך יש הרבה חלל, אבל משה בחצוצרה זה הכי הכי לא הגיוני. מסכנים הילדים האלה. פחות אמר חוב, אנחנו מבינים, מי שמבין מה זה המה. כמו יונה ומיה. אז לפעמים אנחנו אומרים שירים, וזה מנגינה. השירים של קבלת שבת, לפעמים גם את הפסוקים מרסקים, סתם חותכים פסוקים באמצע. זה מסתדר למנגינה, גם בעלה זה ככה, יואי, זה להלל היה, זה היה שירים, ריקודים. אם הייתם שוטות משהו, היה יותר שמח. למה רק ככה? אפשר להביא תזמורת יותר רצינית, תהיה עוד שמח. אז אפשר לעשות רגש מאוד מאוד גדול בקבלת שבת, ואת יוצאת באקסטרים. אבל קבלת שבת, מה זה קבלת שבת? אתה יודעת מה זה קבלת שבת? קבלת שבת, יש איזו השגחה מיוחדת בעולם. קורה משהו, אלוקים מתגלה בשבת בצורה אחרת. וצריך לקבל את זה. לקבל שבת. זה לא איזו אישה אחת שבאה ואומרה בואי, נכון? לאיפה שבת באה? לתוך הלב שלך. יש לך פנים אחרות בשבת. את נראית אחרת. יש לך פנים של חול ופנים של שבת. ואת יכולה לקבל אותם אם את עסוקה בזה, פותחת התודעה שלך. את אומרת לעצמת, באה שמה. אם את לא שמה לב, את מפספסת. ועוד כל הסיפורי חסידים שהרבי הבטיח לאיש הזה שאליהו הנביא יבוא ופספס אותו, כי הוא לא הבין שהאיש הזה זה אליהו הנביא. אז כל שבת באה לבקר אותנו שבת. איפה היא באה לבקר? לאיפה שבת באה? ללב שלך, נכון? אתם מכבדות השבת? איך אתם מכבדות השבת? את השבת בבגדים יפים? באוכל טעים? אתם מלבישות את שבת בבגדים היפים? ומתות לאכול את האוכל הטעים? מי לובש את הבגדים האלה? אתם. מי אוכל את הממתקים? אתם. למה זה לכבד את השבת? לכבד את עצמכם, נכון? נכון, בדיוק. בשבת קורה משהו בתוך הלב שלי. כדי להפנים את זה, כדי להרגיש את זה, אז אני אוכל אוכל מיוחד, ולובש בגדים מיוחדים, ורוחץ לכבוד שבת, ומסדר את הבית לכבוד שבת, ומשקיע בשבת. זה לא, זה מבפנים, מבפנים. והמזמורים האלה של קבלת שבת, זה מזמורים שמסבירים לנו מה קורה בעולם. מסבירים לנו, קורה משהו בעולם, קורה לך משהו. ואת יכולה לא לדעת את זה, זה יקרה גם לי שתדעי את זה, וזה יקרה מה זה בקטן. ואם תדעי את זה, לקבל שבת זה לבנות הודעה כזאת, להתייחס, להתארגן אל זה, להיות פתוחה לזה, לנסות להרגיש את זה. אז זה קבלת שבת. קבלת שבת זה מזמורים שהארי אמר, מזמורים תהילים שכדאי מאוד. שמה כתוב, שמה תביני מה זה שבת. בליל שבת שרים אשת חיל מאמצא. למי שרים את זה? לאמא, נכון? לא, לא לאמא. זה נורא יפה לשיר את זה לאמא. לאמא, הכוונה, אשת חיל שרה לעצמך. אישה זה המציאות, אישה זה ממשות, אישה זה החוויה. ובשבת החוויה של כל אחד מאיתנו אשת חיל, החוויה הפשוטה של החיים. החומר בשבת נהיה אלוקי, נהיה הרבה יותר גדול. אבל אם לא שמים לב לזה, אז מעבירים אותה בגרעינים ובסטלבט ובצחוקים ובלטייל ברחוב קדימה ואחורה ועוד פעם קדימה ועוד פעם אחורה והלכה שבת. אז כדי שלא נפספס את האוצר הגדול הזה, אז יש את המזמורים. במזמורים האלה כתוב מה קורה בעולם שבת. אז אם אנחנו, יש את הכי גרוע זה להירדם שם בתפילה. אז יש את התפילות של רב קרליבך שלפחות את באקסטרים, רוקדים ומשתולים. אבל זה עדיין מפספס, נכון? זה רגש בלי שכל. זה רגש בלי שכל. זה רגש... אז התרגשת. נו, אז התרגשת. אז מה קרה אם התרגשת? טוב, התרגשת גם בתפילה, אבל לא התפילה רגשה אותך. סליחה שאני מקלקל. בשביל להתרגש מהתפילה, כדאי מאוד להשקיע כמה דקות, לפתוח את הפרקים שם ולהבין מה כתוב ברמת הפשט הכי פשוטה. קצת לפחות. שזה לא יישאר רק בתור, וואו. ואז אם יש שכל, אז לא אומרים את המילים, אז חושבים על המילים. אז אם חושבים את המילים, לא אומרים איש מיינו אלא מיוחד. ולא מתבלבלים, ולא קופצים מבית לבית, במילים שנבין אותם סתם, לא יהיה להם קשר. אז חושבים, וזהו, זה לא, יכול להיות שמישהו אומר את המילים האלה, והוא כן חושב על המשמעות שלהם. אין פה אף אחד שבטח משבשת את המילה ואת המנרה, אז לא דיברתי עליכם. אבל יכול להיות שהרבה שירי קודש, נחפש עוד דוגמה של שיר קודש, או שאני מדכא אתכם עם הדוגמאות האלה. ברכו לי כל שירי שבת. אל מאוד נעלה. הבנו את העיקרון. אז רק חלקים מיוחדים משדה המחקר והרגש האלוקים עלו אלה הקצוות הבאות, מסע ומתן עם העצמות האלוקית. ריגושים זה מאוד נחמד, באמת נחמד. אבל זה גם סכנה גדולה, סכנה של התמכרות לריגושים. החיים זה לא כל הזמן חופשה, ולא כל היום טיול, ולא כל היום צחוקים, ולא כל היום הרבה עבודה. החיים זה עבודה קשה. עבודה קשה וטובה. אם מישהו מחפש ריגושים, אז יש ילדים שהם הם סיימו כיתאות בית, והם בחיים שלהם לא יודעים לעבוד קשה. הם לא יודעים, הם גזלו להם את היכולת, את הסיכוי להבין שהם יכולים לעבוד קשה. שהם יכולים לשבת וללמוד לבד בלי שמכריחים אותם, שהם יכולים. כי כל הזמן ניסו שיהיה מעניין בכיתה, ושיהיה מסעיר בכיתה, ושיהיה מצגות, ושיהיה טיולים, ושיהיה אירועים. יש זה משהו בסיסי בחיים, לדעת לעבוד קשה, זה כיף, זה כיף, זה סיפוק, זה הצלחה, זה כיף הרבה יותר גדול, זה לא כיף, זה החיים, זה מה שווה, זה מה שיביא לך את ההצלחות שלך, שיודעת לעבוד עם השכל, יודעת לנצח את הרגש ולנצח את התחושות. ואם יש גם רגעים של התעוררות רגשית, איזה יופי זה, איזה יופי, אבל זה ודאי לא עיקר החיים, זה לא טעם החיים. אז גם כשמחברים גם את זה וגם את זה, אז בסוף תקועים. קוראים איזה פינות מאוד קטנות. זה בסדר, אפשר להיות חיים הגונים ומתוקנים ונעים, אבל זה לא... זה לא מניגות, זה לא צעידה קדימה, זה לא בשורה. זה נמצא לעצמי איזה פתרון קרה בתוך חיים, להרגיש ככה בסדר. הבנו את העיקרון, הבנתי. כן.
מה המקום של הרגש בתוך העבודת
השם שלנו? יש המון מקום לרגש, בטח. זה מה שלא צריך, אוי ואבוי, לא צריך. מה קרה? לרגע זה סתם מחשבות. הרב לא שולל את הרגש. הרב שולל את הרגש לבדו. הרב שולל את הרגש כטעם החיים. בטח שאנחנו רוצים רגש, זה לא מה. ילד שלא אוהבים אותו. משקיעים בו, לפי השכל, עושים כל מה שכתוב לפי השכל, רק לא אוהבים אותו. רק לא מרגישים אהבה כלפיו. זה ילד מת, זה ילד מסכן, זה ילד אומלל, זה ילד שיש לו איזה בור, חור שחור בנפש של העולם לא ימלא. רגש זה חוויית החיים, רגש הוא סופר חשוב, אבל הוא חשוב רק ש... גם רגש ושכל ביחד זה הרבה פחות, בטח שכל שולל. אם השכל נהפך לדגל, אם הרגש נהפך לדגל, יש שם חותרים, זה שמבקשים אליו. אז מנסים לייצר, יש ועדות כאלה, מנסים לייצר פה, ומה נעשה פה, וזה בא מצחיק נעשה שם, וזה פילו נעשה שם, זה... כל מיני אירועים, כל מיני מחפשים אירועים בכוח, ואין אירועים, אז נהיה משעמם, משעמם, משעמם. אז הפיוקים מתחילים לצוף. אוי ואבוי מי עולם בלי רגש, עולם בלי רגש זה עולם מת, עולם עקר. אבל הרגש הוא ממש לא זה שצריך להוליך, הוא ממש לא צריך להוביל. ולכן אדם נורמלי, אדם בוגר יודע שהרבה פעמים עושים דברים בלי להרגיש, כן? או אפילו להרגיש הפוך. אדם שחייב להרגיש כל הזמן, זה אדם שלא דוחה סיפוקים. עוד דיברנו על אנשים שלא דוחים סיפוקים, זה ככה, זה אדם שרואה את הנחס הכי גדול בעולם. יכול להיות את זה. לא כיף לו עכשיו. לא כיף לי איתך. היום באים לרבנות, השם ישמור, רוצים לדעש. למה? כבר לא כיף לנו ביחד. מה עושים לא כיף ביחד? מה עושים לא כיף ביחד? פעם היא הייתה מצחיקה, עכשיו הזמן אנחנו לא מצחיקה. אם זוג חווה קשיים, חס וחלילה, זה לא קורה, אבל נניח זוג חווה קשיים. לא כיף להם ביחד עכשיו. אז מה עושים? מה הסיכוי שלהם להצליח לחיות באושר ואושר הלאה? זה תלוי בכמה אמונה יש בהם. איך זה קשור לכמה אמונה? אם אין אמונה שכלית, מהותית, עקרונית, אז קשה, קשה, נו מה, פעם היה נחמד, לא אמרה, צריכים להתקע ביחד כל החיים. אבל אם יש אמונה בלב, אז הם מאמינים שלא התחתנו סתם ככה. לא התחתנו כי פעם הייתה נחמדה והיא צחקה מהחוכמות שלי. אנחנו מאמינים שהתחתנו בגלל השכל, השכל הכוונה האמונה, שאנחנו שורש נשמתנו אותנו. שאלוקים חיבר אותנו אחד לשני. אז אם יש משבר, אז מה עושים במשבר? מבינים שכל משבר זה הזדמנות, כל משבר זה אתגר, כל משבר זה קורה לצמוח לקומה חדשה. אז מה אם יש נפילה רגשית? אז מה קרה? אז מה קרה? אם באים אליי בחורים בישיבה, אני לא יודע איך זה עובד פה, אומרים, שמע, למדתי כל החורף בהתלהבות, ופתאום בשבועיים האחרונים אין לי כוח, אין לי כוח שתקעה. ברוך הבא. עד עכשיו למדת תורה, כי התורה הייתה חמודה. עכשיו התורה לא חמודה. מה את רוצה שיאהבו אותך? רק שאת חמודה? מה לך התחתן איתך? יגיד, היי, התחתנתי עם חמודה, מה את עכשיו נחסית? התורה אומרת, תקבלו אותי גם כשאני נחסיתי, לא נחסית, גם את לא נחסית, אבל זה נראה שאתה. ברית, קוראים לזה ברית, ברית זה כשמרגישים וכשלא מרגישים. אוי ואבוי אם לא נרגיש, אנחנו חייבים להרגיש לפעמים כיף עם התורה ולפעמים כיף עם עם, עם, עם החתונה, כן, אבל לא הרגיש כל הזמן. כן. וכשמבינים שהרגש זה לא מה שהכי חשוב, אז לא מוכנים לפעמים לא להרגיש. מבינים שבאמת יש דברים הרבה יותר גדולים מהרגש. הברית הזאת, הנאמנות הזאת, הביחד הזאת, מסירות הנפש הזאת. ויש רגש. ויש, בטח שחייב שיות, אבל זה לא מחלום. לא מפריע לי אם פעם. זוג שנשוי באהבה גדולה גדולה, יכול להיות פעם רוגז? פעם התארחתי בבית של צדיקים. אנשים בעלי חסד גדול, זוג מבוגר מאוד. התארחתי אתם, היה לי ניתוח, הייתי צריך לחוץ. איזה שבוע וחצי, 10 ימים, ופעם אחת היה איזה ויכוח מאוד לא נעים ביניהם, ואני תקוע להם בבית. והם לא זוכר בדיוק על מה הם התרקחו, אבל אני זוכר שנדבקתי לקיר, רציתי להיעלם בתוכו, לא היה לי איפה לברוח, וזה כזו מבוכה. אז האישה שם מאוד חכמה, אמרה לי, אל תדאג, אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני, מותרנו להריץ. הם מאוד אוהבים אחד את השני. עכשיו רבו, כנראה זה היה משהו מאוד עקרוני, אתם יודעות, אם לפתוח את הבילון, לסגור את הבילון. הם אוהבים, מאוד מותר להם לריב. יש כאלה שעם מריבה אחת, עכשיו אני נעלם. שאהבה והברית, הם מאוד מאוד מאוד, אז הרגש, לא, זה לא כל היום נריב. אבל זה לא מפחיד אותי. זה בסדר גמור, הרגש לנו... הוא לא מה שמגדיר את זה, זה סוג של טעם, זה טעם, זה טעים. זה יהיה עצוב מאוד אם לא יהיה רגש. זה חס חל האסון. אבל אם בונים רק על הרגש, זה גם לא רגש, שימו לב, הרגש שהרב מדבר פה זה הרגש של לברוח לך. זה לא לקבל את החיים כפשוטם, זה הרגש, הוא מחפש, זה ריגוש, זה ריגוש, הוא מחפש את ה... וואו, וואו. יש בישיבות של בנים, מה שנקרא גמרתון. שמעתם על גמרתון? הולכים איזה שבוע, ושבוע הזה כולם לומדים, ואש, וכל הזמן צ'ופרים, וריקודים, ורבקים, ומבחנים, וכאלה, מאה. משהו, משהו. פעם אחת הגיע מישהו לישיבה, הוא אומר לי, לא טוב לי בישיבה. הוא אומר, אני הייתי בגמרתון, אני אמרתי, אני בישיבה כמו בגמרתון. אני רוצה לישיבה להרגיש, אמרתי, נדאג לך צ'ופר כמו בגמרתון, אם אתה רוצה, זה קצין מיוחד, יהיה הרבה כסף. לא, הוא רוצה להרגיש אש, 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 אש. נזכר בסיפור, פעם באה אליי בחור מאוד רציני, אחד הבחורים הרציניים שלנו פעם בישיבה. הוא אומר לי, יש לו בעיה קשה. הוא כל יום שישי אחר הצהריים התחיל להרגיש משהו מיוחד. הרגישה מיוחדת, לקראת שבת. כשהוא מתקלח לכבוד שבת, מתפל ומתלבש לכבוד שבת, כשהוא בקבלת שבת, הוא מרגיש חבל על הזמן. משהו כזה, באמת בחור איכותי, לומד טובה, אני לא... ובזמן אחר פתאום זה נעלם לו. זה נעלם לו. אז אני ניסיתי לתת לו כל מיני עצות, איך לנסות להחזיר את זה, איך לנסות להחזיר את זה, והייתי מוטרד, הלכתי, שאלתי את הרב דרך הזה לפני הרבה שנים.
ורב לכה אמר לי, לא, 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 אל תתן לו שום מצווה. תגיד לו שעכשיו עבודת השם שלו זה לקבל שבת לא, לא בהתרגשות. לא בהתרגשות. וזה מה שאמרתי לו, אבל הוא לא יכל לקבל את זה. הוא חווה משבר מאוד מאוד קשה והתרחק. אחרי זה חזר. אני לא יודע סדרי נפשות מה הוא היה יכול להיות. זה לא תפקידי. בחור טוב נחמד, צדיק גם היום. כשיש רגש מאוד מאוד בוער, לפעמים הוא יכול להרוס את החיים. אנחנו מנסים לשחזר הצלחה ולא רוצים לאבד אותו. גם בדייטים, אנחנו נפגשים בהתחלה, וואו, יואו. ואחרי חודש, הלהבות יורדות, ואז מנסים בכוח, בכוח. עוד שהלהבות יורדות כי זה היה ילדותי, ויכול להיות שאתם בוגרים יותר, שהקשר מדהים ונפלא, ואת לא עכשיו מרוגשת, אבל קיבלת מתנה לראות מה יכול להיות, מה יכול לצמוח מזה. הוא בדיוק הפוך. למישהו הייתה חברה בת 16, ואז הוא היה מאוהב, ואחר כל הדייטים שלו, הוא מנסה לראות אם הוא מאוהב כמו שהוא היה מאוהב אז. ואז הוא פגש את... ככה מספרים שפעם בא רווק מבוגר לסטייפלר. הוא אמר לו, מתי אני אזכה לפגוש את שורש נשמתי, את הבת קול שלי, ככה הם קוראים את הבת קול. אז הוא אמר, היא נשואה כבר עם 5 ילדים. אז הוא כבר לא יזכה כנראה לפגוש אותה. אנשים מחפשים איזה ריגוש. רגש זה דבר מקסים, אוי ואבוי, אין רגשות. אבל רגש כזה, שוב, זה גם לא הרגש של השמחה בחיים הפשוטים. זה רגש של משהו אחר, כל מיני רוצה משהו אחר. זה יוצר מחשקים, זה עלול ליצור מחשקים מוכנים רבים. אז מה כן? שיהיה לכם פסח שמח, כל טוב. זה בפסקה הבאה.